וידבר אל בני ישראל, אל בני חטא, סליחה, וידבר אל בני חטא לאמור, גר ותושב אנכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, וקברה מתי מלפניי. רש"י אומר פסוק ד', מה זה גר ותושב? או גר או תושב, תחליט, מה אתה? גם גר וגם תושב. אז רש"י דורש את הדבר ואומר, גר מארץ אחרת, התיישבתי עמכם, זה נכון, באתי מאור כסדים, התיישבתי כאן בארץ ישראל. רש"י אגדה, אם תרצו, הרי ניגר. אם לאו, אהיה תושב ואת לנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך, אתן את הארץ הזאת. זאת אומרת, אברהם אבינו מנהל איתה משא ומתן. יש לאברהם אבינו בעיה. הבעיה שלו, שעד עכשיו אין לו נחלה, אין לו מקום קבוע. הוא נע ונד ממקום למקום. כן? ויש לו אוהל, הוא הולך עם אוהל. עכשיו הוא צריך, אין לו ברירה. עכשיו הוא צריך לקבור את אשתו. הוא חייב למצוא מקום שזהו, לא זזים משם. מקום קבוע. אז הוא פונה אל מי הוא פונה, באופן טבעי הוא פונה אל תושבי הארץ, הוא אומר, אני מבקש לקבור את אשתי, מקום קבוע, תמיד מקום קבוע. עכשיו, יכול, אני, כמו שרש"י אומר כבר, אני מדרש, הוא אומר, תראו, אני יכול לקנות את המקום הזה, אבל אם לא תרצו לקנות, לתת לי ברצון טוב, אני, יש לי זכות בכוח לקחת את זה כי זה באמת שייך לי. מדבר, כמו היום, בדיוק כמו היום. אותו דבר, אותו מצב. אפשר לבוא אל הערבים, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו רוצים לקנות מכם בתים. כמו שעושים בעיר העתיקה, קונים בתים. כמו בחברון, קונים בתים. כמו בישע, קונים בתים, שטחים, וכל הדברים האלה. בסדר גמור, אנחנו מלכתחילה לא רוצים לקחת בכוח רכוש פרטי של הערבים. זה לא צודק וזה לא אמיתי. אז אנחנו פונים אליהם. אלא מה? הערבים הוציאו אצלהם חוק כזה, שמי שמוכר ליהודי אדמה או בתים, הורגים אותו. דין מוות. במילים אחרות, אלה האחים שלהם, במקום שיקלו על האחים שלהם, שיאפשרו להם למכור את נכסיהם, על מנת שיתפרנסו, ואלה טוב, במקום זה. וזה מדיניות. אנחנו לא רוצים בכלל את מדינת ישראל. לכן אנחנו מבינים מי שקונה, אם יהודי קונה כאן אדמה או בתים, זה מבסס אותם כאן בארץ ישראל. לכן זה כבר נהפך לא לעניין פשוט בין אדם לחברו, אלא עניין פוליטי.
באיזשהו מקום זה נכון.
שמה?
שאוסרים עליהם למכור לנכסים שלהם.
בטח, מצידם.
מצידם?
למה? כי מצידם לא מסכימים למדינת ישראל.
גם אנחנו מצד ההפוך יכולים להגיד, אנחנו אסור למכור בבתים.
יפה נכון.
אז זה גזענות. אבל זה גזענות.
אז זה גזענות, זה משהו אחר. אני מבין, הגזענות שייכת רק ליהודים, לא לערבים.
ביידן יהיה גזענית בתחום הזה.
כן, זה צריך להבין, לצערנו הרב, ובדיוק אתה צודק, מה אחוז?
רגע הרב, אבל למה הם לא יכולים להרוג אותו לפני? וככה הבית יהיה בחינם, למה לשלם?
זה מה שאברהם אבינו אומר בעצם, הוא אומר, תראו, חבר'ה, יש שתי אופציות. או תנו את מערת המכפלה על ידי זה שאני קונה את זה בכסף מלא, כמו שאחינו עשה. או הארץ הזאת, מצד הדין, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. והוא רוצה לתת לעם ישראל, הוא הבטיח לי. יש לי, הנה, הבטחה, הוא פותח את התנ"ך וכותב, וזרעך אתן את הארץ הזאת. כתוב.
קושן.
הרי גם הערבים מאמינים במה שכתוב. אז מה אתם באים בטענות? אבל אברהם עוד מעדיף לקנות את זה מאשר לבוא. עכשיו, לגבי היום, הדור שלנו. צריך להבין. הסיטואציה הן דומות מאוד. מדוע? האמת שאנחנו יכולים לכתחילה להגיד, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. שמעתם פעם את הביטוי הזה? איפה שמעת את זה? כל מקום, ארץ ישראל שייכת למי? אפילו כשהיינו בגלות, למי הייתה שייכת? לעם ישראל, כל הזמן. אנחנו יכולים לבוא בטענה הזאת. אנחנו לא באים בטענה הזאת בגלל שאנחנו לא רוצים להיראות כגזלנים או כובשים או משהו. אנחנו קונים מהם את הקרקע, כמו הקרן קיימת. היא קנתה את הקרקעות וכל הדברים האלה. לך התחילה. אבל בדיעבד, אם לא תהיה ברירה, אם באים עלינו לנשל אותן מארצנו, אז זה זכותנו, וחובתנו גם, להגיד להם, רבותיי, אין דבר כזה. למה המשל דומה, יש סיפור, כבר מספרים כבר, שפעם היה בן אדם אחד, והבן אדם הזה, היו לו, הייתה לו דירה. יום אחד בא אורח, הוא אומר, אני רוצה להתארח אצלך. בסדר, יש לו חדר פנוי, הוא נותן לו את החדר. אחרי כמה ימים, אומר לה, הוא רואה שהאורח הזה לא רוצה לצאת. הוא אומר לו, תגיד לי, חביבי, נתן לך, מה אתה רוצה קצת להיות כמה ימים? אבל הוא תקוע שם, לא רוצה לצאת. פתאום אומר האורח לבעל הבית, חביבי, הבית הזה שלי, לא שלך. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? אני נתן לך כאן להיות אורח. פתאום אתה בא בטענות, הבית הזה שלי? בטח שהוא שלי. ואז מתחילים להתפקח, הוא רואה שלא הולך האורח הזה. מתחיל לעשות אינטיפאדה. לזרוק אבנים, לצעוק צעקות אימים, כל השכנים באים, מה קרה? האורח אומר, זה הבית שלי. הוא אומר, לא, לא, זה שלי. לא, זה שלי. אבל מי יותר אלים? האורח.
כי אין לו מה להפסיד.
בעל הבית, אין לו גם מה להפסיד, נכון? בעל הבית הוא אדם טוב, הוא אומר, אני לא רגיל לסקנדלים, לדברים כאלה, לבעיות, לדברים כאלה. והאורח מתחיל להיות ממש אלים. פתאום מסתבר שיש לו גם נשק. מישהו נתן לו נשק.
בעל הבית,
וואי, וואי, וואי. בסוף בעל הבית אומר, אתה יודע מה, אתה צודק. אני כבר לא מסוגל לסבול את האלימות שלך. בוא נתחלק. אתה תקבל את החדר שהתארחת בו, ואני אסתפק בזה. אומר האורח, מה פתאום? כל הבית שלי. משל. משל כבר ידוע. משל כבר ידוע. אז זה מה שאברהם אבינו אומר לו. רבותיי, אני רוצה לקנות מכאן כמשהו. לקנות כסף מלא. אין בעיה, ביושר, בצדק. אבל אתם כאן עורכים. למרות שאתם עורכים, אני קונה מכם את המקום הזה. האם אתם לא רוצים, תדעו לכם, לבית שלי באמת. אנחנו היום בנסיבות האלה, שהאלימים האלה, שהם גרים כאן, מאיפה הם באו כל הערבים האלה? מאיפה הם באו? מאיפה הם שמחו בכלל? מאיפה?
באו לבנות מסילות רכבת. באו לבנות מסילות רכבת,
זה היה פועלים
של הבריטים.
גם זה, היו מתי מעט ערבים כאן. לפני 100 שנה, 200 שנה נאמר. היו ארץ שממה, ביצות, אנשים פחדו לחיות כאן, דברים כאלה.
שואלים
מייללים. מה היה כאן? מי שמתאר את הארץ הזאת בזמן הגלות, את הארץ שוממה פשוטו כמשמעו. פתאום נוצרה כאן עם, מדינה, והם מתחילים להיות אלימים וכל הדברים האלה. מה, הם לא קראו בתורה? הם יודעים בתורה. למה אתם מתעלמים מה שכתוב בתורה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל? דרך אגב, בקוראן שלהם גם זה כתוב שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אבל הם לא מסתכלים על הפסוקים האלה. הדברים לא מעניין.
הרב, אולי הם אומרים שבגלל שישראל לחוטים אז זה לא מגיע להם.
בגלל מה?
לאיסלאם. שישראל חוטים אז...
לא, זה הנוצרים. הנוצרים זה משהו אחר. הם בכלל. אז זה אברהם אבינו. טוב, אנחנו בפרק י"ד, פרק 14, בבקשה. 8 שרצים אמורים בתורה, הצדן והחובל בהן חייב. ושאר שקצים, רמשים, החובל בהן פטור, הצדן לצורך חייב, שלא לצורך פטור. אסתיר את האזור.
סליחה? סליחה?
בסדר. עכשיו, אנחנו למדנו בפרק הקודם שיש איסור לצוד עופות וצביב, כל זה. גם כאן זה המשך לאותו נושא. מה, הפעם מדובר על שרוצים. מה זה השרוצים האלה? אומר הרב קהתי, פרשת שמיני כתוב מה השרוצים. החולד, העכבר, הצב, הענקה, הכוח, הלטאה, החומץ והתנשמת. הצדם בשבת והחובל בהם, או החובל בהם בשבת, נותן להם מכה, חייב. מדוע? הצד חייב, למדנו כבר שלצוד בעלי חיים זה אסור, כן. לפי שדרך בני האדם לצוד ממיני שרצים אלו בשביל אורותיהם. כל השמונה שרצים האלה יש להם אור. והיו עושים מהאורות האלה כל מיני חפצים, אז הצדים אותם, זה חבל שזה הדרך לצוד אותם. אז גם את השרצים האלה, למרות שלא אוכלים אותם, אבל כמו למשל, דוגמה, יש ארנקים מאור של נחש, או מאור של תנינים עושים משהו, דברים כאלה. וגם מין סוג של דומה לשרצים, אז לכן הצדים. והחובל בהם, למה הוא חייב? כאן יש דעות שונות בין הפרשנים הראשונים, מה הסיבה, למה נותן מכה לבעל חי כזה, אחד מהשרצים, למה הוא חייב? אני אצטט כאן את הדעות. הואיל ויש להם אור, כשעושה להם חבורה עד שנצרר אדם מתחת לאור, הרי נעקר אדם למקומו, אלא שהאור מעקבו מלצאת. אם כך, יש בזה משום נטילת נשמה שבאותו מקום, כי אדם הוא הנפש, והרי זה תולדת השוחט. זה דעה אחת. נצטט וכמו לנו לפעמים, מקבלים מכה, אז יש לנו כתם כחול. מאיפה בא הכרם הכחול? אז זה מאדם שמתאסף מתחת לאור. אז מכאן בא, אפילו קצת דם שהוא יוצא מהגוף, אפילו לא יצא החוצה, אלא נשאר מתחת לאור, זה נטילת נפש נקרא. זה כבר פוגם. לכן זה אומר רש"י. ויש מבארים הטעם שהואיל ונצבע אור מחמת הדם, הוא מקבל צבע כחול כזה. הרי זה תולדת הצובע. ויש מפרשים שאויל ונעקר אדם ממקומו, חייב משהו מפרק. מפרק זה כמו דש, שהוא תולדת הדש. בטעם זה צריך שיצא דם כגורגורת, קצת דם, כך אומר הרמב״ם. הכל זה לגבי השמונה שרצים, אבל מה, יש שרצים אחרים שאין להם אור, פחות הם שרצים, כמו חיפושיות וכל מיני דברים כאלה, כן. מה דינם של אלה? ושאר שקצים ורמשים, הועיל ואין להם אור, החובל בהם פטור, שכל זמן שלא יצא מהם דם, אין כאן חבלה. ואין להם לחרקים האלה. ברם, אם יוצא מהם דם, יש כאלה אולי שכן יש להם דם, אבל בשאר שקצים הרמסים חייב משום נטילת נשמה. כמו מביא גם בשם הגאון. דברי הרמב״ם משמע שאפילו יצא מהם דם פטור, לאותם שרצים או שקצים, כן. הצדן לצורך את החייב. הכוונה היא שער שקצים ורמסים. אם הוא צד אותם לצורך במשהו, במטרה מסוימת, הצד את השקצים ורמסים בשבת לשם צורך מסוים, כגון לרפואה. יש כאלה שמכינים כל מיני רפואות בכל מיני בעלי חיים כאלה. אז אם צד זה לצורך רפואה, זה חייב. משום צדה בשבת שמחוסרי צדיים. אבל שלא לצורך סתם, זבוב, אני יודע, קצת את הזבוב, יש כאלה אוהבים לצוד זבובים, לא יודע למה, עושים זבובים. קצת זבוב, אומר, סתם ככה, אז הוא לא חייב. פתור, שאין הדרך לצוד אותם. אבל יש חולקים על טעם זה, שאין כאן, שאם כן, אפילו צדה לצורך, גם כן יש לפתור. אלא הטעם הוא שמשנתנו כרבי שמעון בר יוחאי, שיש לו כלל לגבי מלאכות שבת, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. זאת אומרת, רק מלאכה שאתה צריך לעצם גוף במחד. אתה לא צריך כאן, אתה עושה את זה ככה, סתם ככה, את הציד. אבל אין לך איזו מטרה ברורה לחרק עצמו. ולכך אפילו דרך בני אדם לצוד אותם, מועיל וצדן, שלא לצור סתם ככה, כמו שאמרנו, יש לו אובי לצוד זבובים. אז זה סתם, זה אומר, הוא פותר רבי שמעון. הרי הוא פטור. יש מפרשים שהוא עדין בשמונה שרצים שאין הצדן חייב, אלא כשצריך לצורך, כמו שאמרנו, לפשוט את האורות. אבל סתם אדם צד עכבר, לא להאורות, סתם כרצן, לא אומר, זה מותר, יש כאלה שאומרים שמותר. אלא שאותם שמונה שרצים, אין דרכן להזיק. לפיכך, כל צדתם רק לפשוט את האורות שלהם. אבל שאר שקצים ורמשים שדרכם להזיק, פעמים שאדם צדם שלא לצורך, היינו כדי שלא יזיקו. אדם רואה דבורה, הוא מפחד שיעקצו אותו או משהו כזה. אז הוא צד את הדבורה שלא לצורך, כן, לא לצורך הדבורה, אלא לצורך סתם שלא תקוץ. לפיכך נשנתה החלוקה הזו בספר. בשאר שקצים ורמשים. אבל הרמב״ם פוסק בשיטתו, אחד שמונה שרצים האמורים בתורה, אחד שאר שקצים ורמשים, יש למינן צידה, הצד אחד מכולם, בין לצורך, בין שלא לצורך. לא משנה, העיקר צדת את זה, לא משנה מה הטעם, למה צדת את זה. אז הרמב״ם פוסק, הוא חייב. או בין צורך שלא לצורך, או לשחק בהן חייב. הוא יל והתכוון לצוד וצד, להתקיימה כוונתו. לא משנה מה הסיבה. שמלאכה של זה לפי רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. גם כשאין לך מטרה או משהו כזה, עשית מלאכה בשבת, הוא חייב.
אתה נגיד להוציא לילדים קינים?
אה?
לילדים, אז אסור להוציא להם קינים בשבת?
אסור מה?
לילדים להוציא קינים.
קינים לא מוצאים, לא מוצאים קינים. לפי רבי יהודה אסור. ולא, זה גם, כאן אתה גם הורג את בעלי החיים. אתה כבר אבא, יש לך, עוד אין לך קינים, כי האבאות נבדוקים מהקינים. יחינה, צריך זה, יש כאלה שרגילים, איזה זו, משהו מפריע, נמלה או משהו, הופ, אוטומטית, הם הורגים אותה. יכול לקרוא דבר, או צדים אותה. זה אסור. חיה ואוף שברשותו של אדם, מחמד מה שנקרא היום, כלב או חתול או משהו כזה, שהוא מגדל אותו, הצדן פטור, מדוע? שאין, הם מחוסרי צדה. הם בבית, הם כל הזמן, הם בבית שלך, אתה לא צריכים לצוד אותה. הם כבר כל הזמן, לא שם, רק לחיית בחר. והם ניצודים ועומדים הם כל הזמן. והחובל בהם כן חייב, שיש להם אור. ואז באמת, כמו שראינו שיטות השונות, הנוצר את הקטם ה... של אדם אחרי האור, ולכן חייב. אורות. אנחנו באורות, אורות התחייה, סעיף ב', זה סעיף ארוך מאוד, אבל נתקדם בו. כאן הוא, הנושא שהוא עוסק בו זה המאבקי כוח בין היהדות ובין הנצרות ושאר התרבויות למיניהם. הוא אומר שכל עם יש לו את האינסטינקט הקיומי שלו והוא נלחם על הנכסים שלו, על התרבות שלו וכל זה. ככה הוא מדבר על היהדות. בסוף דף נון לשורות התחתונות. לא תוכל לפי זה היהדות שיש לה רוח מיוחדת. כן? היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי. דיינו מה שנקרא תרבות המערב. כלומר, בואו ניתן השכלה וזה וכל זה, זה יהיה המזון התרבותי החינוכי שלנו. היהדות לא יכולה להסכים לזה. לא שהיא מבטלת את זה, אבל היא אומרת, זה לא יכול להיות התרבות של עם ישראל. שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה בהם, גופה הרוחני של האומה. ומה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים. רוחו של עם ישראל שונה מרוח כל העמים. שהשאיפה לצדק, ליושר, לאמת וכל זה, זה דבר שהוא מאפיין את עם ישראל. לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. למשל, מתמטיקה. בסדר. פיזיקה. בסדר. מכניקה. בסדר. זה בסדר, הכל בסדר. לא שוללים את הדברים האלה. אבל זה לא יכול להיות חלופה לתרבות ישראל. המוסרית, הערכית, תורה, מצוות, דברים כאלה. ומצידו אין זה כל כך גם לכלכלה תרבותית לצידה הרוחני. כמו שאומרים, יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם, יפת, יוון, כן. ככל המזון הרוחני אשר לכל האדם במקצוע הזה. אבל קלקול זה לא יפתור אותה ממזונה מיוחד לה. כמו היום, היום יש בחינוך, יש כמה זרמים. יש זרם שנקרא דתי, ממלכתי, משהו כזה. אז שם, כמו ישיבה תיכונית למשל, שם הם לומדים תורה, רוב היום תורה, בבוקר, בזמן שהתלמידים ערניים, ועושים בגרויות. וזה לא עומד לומדים מתמטיקה אחרי, וכל המקצועות, כל הדברים האלה. וזה לא עומד בסתירה. רק מה צריך לזכור תמיד, מי הוא המלך ומי המלכה. מי הוא האדון ומי הוא העבד. מי השפחה ומי המלכה. ואם אתה הופך את היוצרות ואתה אומר, הכי חשוב זה מתמטיקה, פיזיקה, דברים כאלה, והתורה היא לא חשובה, אתה הופך את היוצרות, אתה הופך את השפחה למלכה. זה לא. צריך ללמוד את הדברים האלה, אבל לדעת שזה צריך באופן כללי לפרנסה, לחיים כלכליים כאלה ואחרים. אבל העיקר הוא להיות בן אדם טוב. איך תהיה בן אדם טוב במתמטיקה? אני לא. אבל תתחנך על פי התורה, תהיה בן אדם טוב. וגם יש זרם ששולל את זה מכל וכל. זאת אומרת, אין. רק תורה, תורה, אנחנו מנותקים לגמרי מההוויה האנושית. גם זה לא טוב. הם מתנבנים בסופו של דבר. באמת היום הרבה ציבור כזה שהוא רק לומד תורה, אז חלק באמת הוא כמו הגאון מווילנה. הלוואי שירבו כמוהם. הם יושבים ועמלים כל החיים בשם שמיים, לומדים תורה וכל זה. אבל חלק מהם מתחתנים, צריכים פרנסה. בדרך כלל יש להם המון ילדים. צריך להאכיל אותם. צריך... וכבר הראש שלהם כל כך עסוק בפרנסה, שכבר לימוד תורה שלהם נהפך ל... אתה עושה את זה קרדום אכפור בו. אתה כאילו, הלימוד תורה זה הפרנסה שלך. פשוטו גם רצים מכולל לכולל, מפה לפה. כל הזמן הראש שלהם בכסף. ובצדק הם צריכים לפרנס. אז זה מה שצריך להיזהר. באמת, אנשים יחידים, מיוחדים, צריכים גם זיקות בתורה. אבל אנשים רגילים, בעלי משפחה, צריכים גם פרנסה. הרמב״ם מדבר על זה הרבה מאוד בהלכות תלמוד תורה. חריפות גדולה, הוא אומר. צריך אדם, תהיה לו גם פרנסה, לא רק... הוא בעצמו היה דוגמה, כי הוא היה רופא. מזה התפרנס. וכתב את הרמב״ם. הרמב״ם כתב את הרמב״ם. למרות שהוא היה רופא. כן.
איך נזהה, כאילו, אם אתה אומר שילד קטן, אם אמרו שזה מתחיל מגיל קטן, אז איך נזהה בתור ילד קטן?
איך, מה?
איך נזהה בתור ילד קטן? בתור ילד שהוא קטן, עוד שהוא...
אם אתה כישרוני או לא? קודם כל, רואים אדם שלומד תורה באהבה, בשקידה, בהתלהבות וכל זה, וכישרון גם. אתה רואה שהאדם הזה הוא עתיד לא פעם, אתה בא, אתה אומר, ולפי הגרסא דינקותא שלו, לפי הילדות שלו, הוא יהיה גדול בישראל. ככה גדולי ישראל, הם לא נולדו מיד ככה גדולי ישראל. הם היו עמלים בתורה, שקדנים עצומים. היה הרב עכשיו נשתה, הרב אלישיב, לכת צדיקים. אומרים עליו שהשקדנות שלו זה לא יאומר. הוא יושב עשרות שנים באותו מקום, ולומד ושוקד על התורה. הסיפור, איזה אדם אחד היה לפני 60 שנה, בא לארץ, הוא ראה, ונכנס לבית כנסת שיש, הרב אלישיב, לכת צדיקים היה. הוא ראה איזה יהודי יושב שם, יהודי צעיר, לומד. אחרי 60 שנה הוא חזר, הוא יושב באותו מקום, וואי, רק הזקן הבין לו. טוב, אז אם יש כאלה, ודאי, כל כולם קודש. אבל אם יש אדם שהוא כבר מגיע לגיל שצריך לפרנס משפחתו, וכל היום מתרוצה סביב כל מיני דברים של כסף ופה ושם, כמעט לא רואים אותו בישיבה, אז עדיף שילמד מקצוע וירוויח בכבוד. ואימד באמת תורה, אחד המרבה ואחד הממית, הוא הבד שיכוון את ליבו על השמיים.
תודה רבה.